שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת עקב. ואנחנו ניכנס היום לנושא מאוד מאוד מעניין וכמובן מאוד אקטואלי, לא תירא מהם. בואו נראה את זה ביחד. מקור א' דברים פרק ז', והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. ושמרתם ועשיתם אותם. ושמר השם אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. ואהבך וברכך והרבך, והברכות עוד ממשיכות קצת בדילוג, על האדמה, הכל קשור לארץ ישראל, אשר נשבע לאבותיך לתת לך, עוד מיסוד ברית בין הבתרים, ברוך תהיה מכל העמים. ואכלת את כל העמים אשר השם אלוהיך נותן לך, לא תחוס עינך עליהם. הוא מדבר כמובן בארץ ישראל, תכבוש את הארץ, ואל תתחיל להיכנס פה לרחמים מדומים שהם בעצם חסדים לא יהודיים, כן? לא מוסריים. ואומרת התורה, כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל להורישם? כן? אגב, גם היום, מה זה להורישם? להורישם זה לכבוש, לפחות לגרש. עכשיו, גם היום אנשים מסתכלים, אומרים, תשמע, נכון שיש פה מרד ערבי בתכליס, כן? הם מורדים בנו בכל איפה שאתה לא רוצה. בכל מקום, בין אם המרד הוא סמוי ומתנהל באמצעים דמוקרטיים ליברליים בכל מיני תחומים, ובין אם מדובר במרד ממש, אתה בכל מקום צריך מאבטחים, צריך שומרים, אז אומר, אנשים אומרים, מה תעשה? הם כך וכך מיליונים, כן? כי תאמר, רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל להורישם? לא תירא מהם. זכור, תזכור, את אשר עשה השם אלוהיך לפרעו ולכל מצרים. כלומר, בואו נזכור שהייתה מציאות הרבה יותר בלתי אפשרית, מעולם לא ברח חבד ממצרים, זאת הייתה המעצמה הכי גדולה בעולם העתיק. זה לא כמו היום, מעצמה היום זה מעצמונת. מעצמה המצרית בעולם העתיק זה שלטון ללא מצרים, ומשם יצאנו. וכמובן, אני מצטט פה בדילוגים, ונתן מלכיהם בידיך, לא יתייצב איש בפניך, עד ישמידך אותם. כמובן, דובר פה על אותם גויים, עובדי עבודה זרה, שבני ישראל היו צריכים להיכנס לארץ ולחלות אותם, כן? וכבר הזכרנו בעבר שאם מדובר בגויים שאינם עובדים עבודה זרה, אז הכסף משנה אומר שגם הרמב״ם וגם הרעבד יסכימו, שאם הם לא עובדים עבודה זרה, אז הם יכולים להישאר כאן, כמובן, בתנאי שהם לא מורדים בשלטוננו על הארץ. ואנחנו היום כבר עומדים במצב שאין כן מורדים בשלטוננו על הארץ. נדבר על זה בהמשך, בואו נמשיך. אומר רבנו בחיה, ואכלת את כל העמים, תחלה אותן ותאכלם כלחם, כלשון במדבר י' כי לחמנו הם, כמו שאומר כלב, לחמנו הם, כן? אז כלומר, זה גם היום אומרים, מה הם לחם בשבילנו? כאילו, אין לנו בעיה לנצח, לכבוש וכו', כן? אז בכל אופן, אנחנו רואים פה את האמירה של הקדוש ברוך הוא, עקב תשמעון, אם אתם תשמעו אל המשפטים, אל כל המצוות, שמרתם ועשיתם אותם, אז הקדוש ברוך הוא ישמור לך את הברית ואת החסד, ואתה תאכל את האויבים שלך כמו לחם. לא שנתיים וחצי ועוד לא גמרת את האויב בעזה, למרות ש... אין מה להגיד, כיסחת, הורדת לו את הראש, אבל עוד לא סיימת את העבודה, לא כך, כמו לחם, כמו לחם זה כאילו ככה, צ'יק צ'ק, סוגרים עניינים, מנצחים. וכל הדבר הזה קשור לעניין של המצוות. עכשיו שימו לב, כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, הבנתי, זה כמו, מה שנקרא, הוראות משמעת, כן? אני נותן לכם מצוות, אתם תקיימו את המצוות, אז ממילא, אתן לכם שכר על זה שהאויבים שלכם לא יוכלו לעמוד בפניכם. אבל כשלומדים את מרן הרב קוק על מצוות, פתאום מגלים שיש פה עומק ברמה אחרת לגמרי. בואו נראה ביחד, מקור ב', כן? אורות חלק זרעונים, פסקה ד'. אומר הרב, אורה של חיים ושל טוב. שימו לב לביטויים האלה. קודם כל חיים, אורה של חיים ושל טוב, להיות טובים, לבנות את הטוב הישראלי. לסלק מכאן את כל הרוע שמשתולל פה היום בארץ, לסלק את הרוע, לבנות את הטוב הישראלי, ולסלק את כל הרוע שברובו דווקא לצערנו נמצא בחברה הערבית, רציחות, דברים נוראים. אז אומר הרב, אורה של חיים ושל טוב, של כוח פועל, זה נותן כוח לפעול, ושל גבורה כללית, לא תירא מהם, נכון? איך הוא אמר לנו? לא יתייצב איש בפניך, לא תירא מהם, זכור תזכור, אז למה אתה ירא מהם? לא תירא מהם, לא תירא מהם, כן? אז אומר הרב, שאורה של חיים ושל טוב, של כוח פועל ושל גבורה כללית, יוצאת לאיש הפרטי ולאומה בכללה, מהיפי והטוב, הגבורה והנצחיות, שיש בגניזה בכוח סודות הטעמים של המצוות הנעשות באמונה לשם שמיים. לא טעמים במובן של הסברים, אלא מה שעומד בתוך כל מצווה. הטעם, הכוונה היא החיות הפנימית, האורה של חיים ושל טוב. אז בעצם מה אומר פה הרב? אומר הרב, תקשיב, זה לא, והיה עקב תשמעון, אתם תהיו בסדר, אני אהיה אתכם בסדר. זה לא ממקף תירונים פה. זה לא והיה עקב תשמעון, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר. לא, זה הבנה ככה, זה הרבה יותר עמוק. עקב תשמעון, זה יוצא מזה. יש קשר פנימי עמוק בין קיום המצוות, לבין כל הניצחון על האויב וההצלחה בכלל. מה הקשר הפנימי העמוק? שיש בפנימיות המצוות את כל הכוח שאתם צריכים. נתתי לכם חיים, אורה של חיים ושל טוב. נתתי לכם אורה של גבורה אלוהית. כשאתה מקיים מצווה, זה מחזק אותך. המצווה עצמה מכניסה בך את הכוח לקום ולנצח ולהצליח. אומר הרב, כל מי שמרפא עצמו מדברי תורה. מרפא עצמו מדברי תורה. כן? יושבים, יש שופטים בירושלים, המשפט האווילי הזה, כן? איזה שופטים יש בירושלים? זה שופטים זה? על פי מה הם שופטים? לפי איזה משפט? לפי איזה משפט? זה משפט ישראל בכלל. כל מי שמרפא עצמו מדברי תורה, ואפילו ממצווה קלה, וואה, לא מדבר פה על להחליף את השיטה, שעשו, שבן גוריון פה הקים לנו מדינה עם משפט של טורקים, של אנגלים, כן? זרק את משפט התורה, או לא? מי שמרפא עצמו מדברי תורה, ואפילו במצווה קלה, אין בו כוח לעמוד בעת צרה. זה מחליש. זה מחליש. צריך להבין את זה. עכשיו, כשאנחנו עומדים היום, לפני בחירות, והימין משקשק, שמה השמאל יעלה. תגידו, אתם קולטים באיזה מצב מטורף אנחנו נמצאים? הרי היה טבח. ראינו מול העיניים באיזה מפלצות מדובר. איך יכול להיות שאנשים בעלי תפיסה שמאלנית, שבעד הערבים, בעד הרוצחים האלה, איך ייתכן שהימין צריך לחשוש מהם שאולי הם ינצחו בבחירות? איך יכול להיות? זה אלף עדים שכל מי שהיום בצד הימני של המפה מנהיג, לא יודע לתת כוח לעם ישראל, לתת אור לעם ישראל, שעם ישראל ירגיש שאכן הוא צועד לאופקים חדשים, למישור חיים חדש. כל עוד אתה מדבר איתי עם בגץ ככה או בגץ ככה, ואתה לא בא ואומר, חברים, בואו נחזור לשיטת המשפט התורנית שלנו, יש לנו שיטת משפט ישראלית. למה אנחנו לא חוזרים אליה? מה יש פה? מה העניין? למה אתה צריך להשפוט את עצמך, בטח בדיני ממונות לפי זה, ובכלל, בכל הנושאים. אבל הבשורה הזאת, כאילו, זה מין טאבו כזה, אסור לדבר, כן? תשתוק, שלא, חלילה, שלא יגידו שאתה עזוי. הם יצרו פה, כל הצד התקשורתי, השמאלני וכו', והפוליטיקאים שלו, יצרו פה אווירה שיש מילים שאסור להגיד. אתם מבינים? כאילו, אם אתה אומר את זה, אתה מטורלל. זהו. אז איך אומרים? איך אומר מרן הרב קוק, ואני מוכן שיקרא שוטה כל ימיי, אני משמרתי עמודה, ואת התפקיד שלי אני לא מזייף, אני אעשה את מה שצריך. וזה בדיוק בעקבותיו של מרן הרב, זה מה שאנחנו אומרים. כן? מוטב שיקרא שוטה כל ימיי, ולא אקבל את התרלול שהולך פה היום במדינה. הם יצרו מערכת שלמה של מושגים, של דיבור, מה מותר לומר, מה אסור לומר, צורת חשיבה, אנשים אפילו לא שמים לב שהם חיים על פי תרבות מטורפת, חסרת מוסר. היא מוצגת כשיא המוסר, והיא חסרת מוסר. אז כל אופן, פה אומר לנו הרב, בוא תבין, מי שמרפא עצמו מדברי תורה, אפילו ממצווה קלה, אין בו כוח לעמוד בעת צרה. עכשיו, זה הרבה יותר גרוע, לא רק אין בו כוח לעמוד, הוא חי בקונספציה, חי בתפיסה עקומה שגויה, ועדיין חיים פה בתפיסה שגויה. אתם מבינים שצריך לבוא ולהגיד לציבור, באים אומרים לך, תראה, הוא, השם, עוד לא היה ועדת חקירה, חכה, חכה, הוא השם, אנחנו נבחר בו. הבו הזה, שאתם רוצים לבחור בו, הוא יותר השם. הוא זה שהקטין את הצבא, הוא אבי אבות הקונספציה, הוא זה שהכניס לצבא את כל הראש הזה, של לברוח מפה ולברוח משם. אתם הולכים אליו? לא הבנתי איפה ההיגיון. איך אנשים נעשו כאלה שוטים, סליחה על הביטוי, מי שמרפא עצמו מדברי תורה, אפילו ממצווה קלה, אין בו כוח לעמוד בעת צרה, אין לו את הכוח. הוא כל הזמן ינסה לברוח מאתגרים, לברוח ממלחמה, לברוח מהתמודדות. כל הזמן בוא נברח, נברח לפה, נברח לשם. ולאן שהם לא בורחים, הערבי מגיע, אותו, המחבל הערבי מגיע, הוא בעל הבית. כן? עכשיו אני, ככל שאני מתקדם עם המחקר שלי בעניין, בנושא הזה, אני מגלה דברים קטסטרופליים, פשוט קטסטרופליים. מזון שנכנס לארץ, סטנדרטים של, שמאפשרים לאויבי ישראל להחדיר לתוך, אני לא רוצה פה עכשיו, זה לא, זה צריך להגיש את זה כמחקר מסודר. אני רק אומר, תדעו לכם שאנחנו מותקפים, ואנחנו אפילו לא יודעים כמה ניסים מתרחשים איתנו יום, יום, שעה, שעה. בכל אופן, אומר לנו הרב, וכל מי שעושה את המצוות כולן, שזה ממש בעיה עקב תשמעון, זה מה שזה, כן? אפילו מצוות שאדם דש בעקבו, מצווה קלה, כן? אז אומר, וכל מי שעושה את המצוות כולן, הוא מחזיק בתורה בלא רפיון, כוח החיים שהוא גנוז ביסוד טעמי תורה, עושה בו את שלו. אז בן אדם יגיד, לא יודע, אני מקיים מצוות, זה לא שאני מרגיש פתאום כמו איזה אחד בתחנה דלק מתדלק את האוטו, אני לא מרגיש שאיזה אנרגיה נכנסה לתוכי וכו'. דרך אגב, אפשר כן להרגיש, לא במלוא העוצמה, כי שכר מצווה בעיה על מלאיקה, אבל אפשר כן להרגיש. אבל הוא אומר, אני לא מרגיש. הוא אומר, אף על פי שאיננו מרגיש בעת העשייה והלימוד, כל תוספת כוח גשמי או רוחני בקרבו, הוא לא מרגיש והכוח נכנס. איך רואים? ובכל עת מצוא, כשצריך, שצריך אנשים שיקומו וילחמו, שכוח חיים דרוש להתגלות, יצא כוח חיים עצור באלף, כן, כמו עוצר, עצור, אשר נגנז על ידי התורה והמצוות, הוא מחמם את הלב ומאיר את הנשמה. וזה כל הגיבורים שראינו, שרצו, רצו באותו יום שמחת תורה, כואב, בכאב שאי אפשר לתאר, שרצו, רצו קדימה, ודלחמו, ופשוט לא חשבו על עצמם. כל האנשים האלה שאני אפר לכפות רגליהם, כל הענקי הדור האלה, כן? ברובם, בחלקם הגדול, בוא נגיד ככה, מה ראית? רוח של תורה ומצוות. וגם משלו, כשבשדה הקרב, כולם נעשים פתאום שומרי תורה ומצוות. כולם מצטרפים, כולם. אתה רואה פתאום פלוגות שלמות, גדודים שלמים, ציציות, עניינים, מתחזקים. עכשיו, לא כולם, נכון? יש בעם ישראל נשמות קדושות, לא כולם שומרי מצוות עדיין. בעזרת השם נזכה שכל עם ישראל יהיה. אני לא בחלילה להמעיט מאחרים. אבל בהחלט היה אפשר לראות שרוח הלחימה נמצאת באנשים שגדלו על תורה ומצוות. ואני כן אומר עוד פעם, צריך לשים לב, צריך לשים לב שיש פה בלבול בדעות. זה הכל. אז לכן יש צד שיש לו תורה, והוא חושב שהוא לא צריך להיות בצבא, ויש צד שאין לו תורה, הוא מוסר נפשו בצבא, והוא חושב שהוא בכלל, הוא לא יודע, הוא בטח איזה גוי, הוא מחשיב את עצמו, לא יודע מה הוא חושב על עצמו. יש פה בלבול דעות נורא, בלבול דעות נורא. אבל אומר לנו הרב, תדע לך, כוח של מצוות זה כוח חיים, זה אוצר של אורה של חיים ושל טוב, של כוח פועל, של גבורה כללית. ולכן, לפי זה אנחנו מבינים שכשהתורה אומרת, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, המילה הזאת עקב באה להגיד, זה לא אם אתה עושה, למה לא תגיד, והיה אם שמוע תשמעו? הרי הפרשה שלנו בסוף הפרשה כתוב, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, שאנחנו מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם, לא... והיה אם שמוע תשמעו. למה פה והיה עקב תשמעו? העקב הזה בא להגיד, זה לא התניה רק, שאם אתה מקיים מצוות, אתה תקבל שכר. אלא העקב בא להגיד, זה מביא את זה, באופן מהותי, פנימי, כי המצוות הן נותנות את הכוח, הן נותנות את האורה של החיים ושל הטוב, הן נותנות את הגבורה, את העוצמה, את כל מה שצריך כדי לקום ולנצח. צריך להבין את הדבר הזה לעומק, זה לא איזה וורט, דבר עמוק מאוד. עכשיו, בסוף הפרשה, יש לנו עוד פעם את העניין הזה של לא לירה מהגויים. בואו נראה את זה יחד במקור ג' בדברים י' סוף פרשת עקב. כי אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את השם אלוהיכם, ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. והוריש השם, הוריש זה יכבוש, יגרש, כן? והוריש השם את כל הגויים האלה מלפניכם. והירישתם גויים גדולים ועצומים מכם. כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה. שימו לב, זה מה שהיה צריך להיות במלחמה הזאת. סוריה שלנו, לבנון שלנו, עזה שלנו, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו. סיפר לי אחד שמחת של חטיבת טנקים, פגש אותו בשכונה מסוימת בעזה, אומר לו, אחי, אני פעם שמינית פה. כלומר, 8 פעמים הוא כבש את אותה שכונה. כבש, יצא. חבלים שוב חזרו. כבש, יצא. 8 פעמים. מאיפה באה התפיסה, באמת, אני ממש משתדל לדבר בעדינות, מאיפה באה התפיסה המטופשת הזאת? פשיטות. כובשים, יוצאים. עכשיו, כל פעם שכובשים מחדש, אתם מבינים שיש מחירים על שונאי ישראל. היו מחירים. זה נורא והיום. למה לכבוש את אותו מקום 8 פעמים? כי אנחנו לא רוצים לכבוש. למה אתה לא עושה? הרי אנחנו מתחילת המלחמה כבר, ממש כלום אחרי תחילת המלחמה, דיברנו על כך שצריך לכבוש את עזה. דרך אגב, לכבוש את עזה אנחנו כבר מדברים 12-13 שנים, כן? אבל הכוונה היא לעשות שלטון צבאי, את כל האוכל לאוכלוסייה, צהל ורק צהל, אפשר על ידי שליחים, אבל צהל מחלק, וככה מחסלים את כל החמאס הזה, את כל המחבלים האלה. למה לא עשו את זה? כי הצבא, ראשי הצבא, לא רצו. למה הם לא רצו? כי הם שמאלנים, בואו. הם שמאלנים שלא רוצים לכבוש את עזה. לא רוצים לשלוט על עם אחר. מה זה לשלוט? אל תשלוט על עם אחר. תשלוט על עזה, תגרש משם את הערבים, אדרבה, למה צריך לשלוט על עם אחר? מה קרה? מה העניין? כלומר, אנחנו נמצאים בעצם תחת שלטון שמאל כבר עכשיו. עכשיו, ההצעות, השינויים שאנחנו רואים בשטח, שאני לא מזלזל בהם, כל נושא ההתיישבות וזה, דבר גדול, אבל תגיד לי, למה אתה צריך להילחם על חודו של כל, לנסות לנצח את הבחירות ושהשמאל לא יעלה? אין לך בשורה אתה. לא הבאת בשורה. לא הבאת שינוי כלל ישראלי, כלל ישראלי גדול שמשנה את כל המצב. עכשיו פה אומרת לנו התורה, אם שמור תשמרון, את המצווה, את כל המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את השם אלוהיכם, ללכת בכל דרכה ודבקה בו, והוריש השם את כל הגויים האלה מלפניכם, והירישתם גויים גדולים ועצומים מכם. כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם יהיה, מן המדבר והלבנון, מן הנהר, נהר פרת, ועד הים האחרון יהיה גבולכם. עכשיו בואו תבינו, שמספיק שבעניין הזה, כמו שכתב מי בבנים שמחה, אמר מספיק מצווה אחת, שבה כולם יהיו יראי שמיים, מספיק בזה להיגאל. אומר איזה מצווה, חוקר חוקר, בסוף הוא אומר, יישוב כיבוש ארץ ישראל. כלומר, היה מספיק שהממשלה הזאת הייתה מתנהגת באופן הלכתי תורני, בעניין של הכיבוש, רק זה. כלומר, כבשנו לבנון, זהו, לא זזים. כבשנו סוריה, לא זזים. כבשנו לבנון, כל שכן וקל וחומר שלא זזים. אז מה העניין? רק את זה אם הם היו מקיימים, מצבנו היה אחרת לגמרי. הכל היה משתנה פה. לא היינו עדיין במלחמות, מלחמות, מלחמות, ודבר גורר דבר. דבר גורר דבר. הרי בסופו של דבר האיראנים עומדים מאחורי כל הבלגן הזה. אתה חותך להם את הידיים ואת הרגליים כשאתה מחסל את זה. אז שאומרים, כן, הקנו את חיזבאללה מכה גדולה, לא חיסלת אותו, הוא שם עדיין. הוא עוד נלחם, הביא לך פתאום את הרחפני נפץ, שגם פה אתה לא מוכן אליהם, ולמה? ידעת מראש שיש את הרחפני נפץ, למה לא התכוננת? סתם, כי לא התכוננת, כי אתה לא צבא התקפי בכלל. אתה חי בסרט של אוסלו גם ברגע זה. ובואו נבין שהסכם אוסלו מאיים היום על הימין, אחרי כל מה שעברנו. מה זה לא עדות חותכת שבעצם בצד הימני של המפה לא מוצג שום חזון אמיתי. לא מוצגת בשורה שסוחפת את העם לשלב הבא. נמשיך. אומרת לנו התורה בסוף פרשת עקב, מקור ג' שורה שלישית, לא יתייצב איש בפניכם. איפה זה? איפה זה? איפה זה? איפה אם כי אם שמור תשמורון את כל המצווה, איפה? איפה זה? אתה שואל אותי איפה לא התייצב איש בפניכם? פחדכם ומוראכם ייתן השם אלוהיכם על פני כל הארץ אשר תדרכו בה כאשר דיבר לכם. פחדכם ומוראכם. אתם מבינים? עכשיו, בלבנון אפשר לראות כל מיני אנשי ציבור שאומרים במפורש, מה אתה מתנשא, אמרו לו לחיזבלונצ'יק, מה אתה, צהל מוריד אותך כמו כלום, מה אתה, יש שם את הדיבור הזה. אז למה זה לא מכניסים את הגול? כי אנחנו עצמנו מכניסים גול עצמי. הם רואים שאנחנו רפואיים, אנחנו לא הולכים עד הסוף. הם רואים את זה. אז כשאתה לא מחובר לעקב תשמעון, כל המצווה, כל המשפטים, אתה רפוי. גם אם אתה נורא חזק ויש לך צבא אדיר ואמצעים ומה לא, נכנס יוצא, נכנס יוצא, נכנס... תגיד לי מה אתה עושה מנצחוק. מה זה הדבר הזה? וזה עולה בפצועים, בחיי אדם, רחמנא ליצלן, זה עלה לנו מחירים כבדים מאוד, כל ההתנהגות הזאת. כל ההתנהגות הזאת. זה פשוט היום ונורא. אתם מבינים? אני לא כל כך רוצה להגיד את זה, אבל אני חושב שאין לי ברירה. איזו אמא אחת פנתה לאחד מהראשי ישיבות, אמרה להם, אתם צועקים על התערובת בנות, שזה באמת ממש להרוס את הצבא. אבל היא אומרת, למה אתם לא צועקים על זה שמכניסים את הילדים מוציאים, מכניסים מוציאים, מכניסים מוציאים, כל הזמן סכנים אותם באיזה טיול שנתי של סכנת חיים איומה ונוראה, ואנשים משלמים בחייהם על הטמטום הזה. זה פשוט לא יאמן. אומר רש"י, לא תייצב איש בפניכם, אין לי אלא איש, אומה ומשפחה ואישה בכשפי המיניים. תלמוד לומר, לא יתייצב מכל מקום. את צריך להבין את הדרשה, תכף נבין. אם כן, מה תלמוד לומר איש, אז למה אתה אומר איש אם זה נכון גם לגבי עמים? אפילו כאוג מלך הבשן, מסביר בספר אמר נקה, שרבי עובדיה מברטנורה, יש הטוענים שזה רבי עובדיה מברטנורה מאוחר יותר, שונה מהרבי עובדיה של המשנה, ויש הטוענים שזה אותו אחד. בכל אופן, בספר אמר נקה אומר ככה, שהיה יכול לכתוב, איש לא יתייצב. מסביר את רש"י, היה יכול להגיד, איש לא יתייצב. ואז הייתי מפרש שלא יתייצב, ונמוסה ולא על מילת איש. ועכשיו שכתוב, לא יתייצב, קודם מילת איש, לפני שהוא אומר איש, משמע לא יתייצב מכל מקום, בין אם זה אומה, משפחה, לא משנה מה. ולא הוא צריך לכתוב אחריו איש, אז למה את כתב איש? תכתיב לא יתייצב בפניכם. למה לא יתייצב איש? אלא להשמיענו אפילו עוג מלך הבשן שנאמר בו באמת איש. כלומר, גם אם יש איזה אדם כזה גדול, ענק, או איזה ארמומי מתוחכם, לא יתייצב גם איש, גם אומה, אף אחד לא יתייצב. מלבים אומר, עכשיו שימו לב, הפחד והמורה שתפחדו אתם, עם ישראל, מהשם, זה ייתן פחד על כל הארץ שיפחדו ויראו מכם. זה פשוט לא יאמן, חברים. אומר המלבים, עוד פעם, זה חוזר למה שמתרחש בכם. כלומר, ראינו בתחילת הפרשה, והיה עקב תשמעון. אם אתם מקיימים מצוות, חוברים לתורה, אפילו לפחות בענייני כיבוש, כן? נלחמים כמו צבא יהודי, ובלי ההמצאות של המשפטנים פה, שבכל העולם מסתכלים עלינו בלעג, לא מבינים את השטויות שהמשפטנים הישראלים המציאו. ועם כל הכבוד, מה הם גדולי האומה? זה עורכי דין, חברים. מכירים את הבדיחות על עורכי דין? הם עורכי דין. מה אפשר לחשוב? אני לא בלזלזל בעורכי דין, אבל מה עושה אותם גדולי האומה? לבוא ולהחליט החלטות מוסריות כאלה כבדות, ולבוא ולהפיל עלינו משפט שלא קיים בעולם, גם לא בדין הבינלאומי, ולסכן את חיילי צהל שוב ושוב ושוב. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? זה לא יאמן. זה פשוט לא יאמן. אתם מבינים שבניהו מלט, השם יקום דמו, נרצח בגלל המשפט המעוות. אם באה קבוצת ערבים תוקפת יהודים, זה לא אלימות בין חבורות, בין שכונות, זה מתקפת מחבלים. הם באים לרצוח. אז אומרים לי, כן, אבל אתה יודע, החוק הוא שצריך כוונה ואמצעי. איפה האמצעי? מה זה איפה האמצעי? בידיים של המותקף האמצעי. ובכלל, ברגע שהם באים לרצוח אותך, למה אני חייב אמצעי? הרי ברגע שהוא תוקף, אפשר להרוג גם בלי אמצעי. אם זה ברור שזה מתקפת מחבלים, מה אתה שופט לי את זה אותו דבר? אז בשביל מה צריך ללכת איתם מכות בכלל? למה היה צריך פתאום עם הנשק, מה שמלמדים בקרב מגע בצבא? למה? למה לא? לראות באוויר, לא זזו, לראות ברגליים, ממשיכים לתקוף, לראות ועל מנת להרוג, מה? למה הם צריכים היו לשחק משחקים עם חבורה של מחבלים? שבאמת, ותדעו לכם, הסיפור האמיתי הוא שהשך שלהם אמר לממפי, שמקום דמו, אמר לו, תשמע, אני אסדר את העניינים, אל תדאג, אתם יודעים מי חטף את הנשק? השך הזה עצמו. הוא עצמו חטף את הנשק, הוא ירה. הוא הרג את בניהו. אתם מבינים את הדבר הזה? עכשיו, למה הם לא מפחדים? למה הם לא מפחדים? פשוט מאוד, הם יודעים שאסור לך לראות. הם יודעים שאתה מפחד לשבת בכלא הישראלי יותר מאשר מהסכנת חיים שהם גורמים לך. הם יודעים שאתה לא תזיז, שאתה כפו. הם יודעים שאתה כפו, והם מנצלים את זה עד תום. אז אתה אסור לך לראות, אסור לך לראות, אסור לך לראות, תראה, חטף לו נשק ירה בו. כי אסור לך לראות, הם מנצלים את זה. הם מנצלים, ההוראות פתיחה באש במדינת ישראל הורגות יהודים. זהו, זה המצב. עכשיו, מה זה? זה משפט מעוות. עכשיו, זה לא שהם לא מפחדים, הם כן מפחדים. הם כן מפחדים, אלא מהי? שהם רואים חולשה מולם, אצל מי שהם מפחדים מהם בבסיס, אבל אז הם רואים חולשה, זה גורם להם להיכנס בפתח, בפרצה שפתחו להם. אתם מבינים, בניה ומלט, היה לו תפילין, שהיה הולך איתם בשדות, בחוות, איפשהו כובש הארץ, מיישב את הארץ. אז שמעתי מאבא שלו, הוא בא, אמר לו, שמע, בתפילין האלה, אני הולך איתם הרבה בשמש, תראה איך הם נראות, אולי אתה יכול לבדוק לי אותם. אז אבא שלו, שאיך ימים בשנים, מסתכל על התפילין, ראה שבאמת רואים שהם סבלו בשמש. אמר לו, טוב בסדר, נראה לי בתים נצטרך להחליף, אבל מה עם הפרשיות? אמר לו, בניהו, הפרשיות הן מעולות, מאה, אין לך מה לדאוג. הוא לא מפתע יודע. הוא אמר לו, אבא, אני אסביר לך, אני הולך פה עם התפילין האלה, הם רואים אותי, הם בורחים, הם פחדים ממני, הם לא מתקרבים אליי, אני אומר לך, הפרשיות מעולות. טוב, לקח האבא, שערך ימים ושנים, לקח את התפילין של בניהו, השם יקום דמו, הלך איתם לסופר, שיבדוק. טוב, הבתים היו במצב שאפשר לראות כלפי חוץ, בגלל השמש וכל הדברים האלה, הפרשיות היו מעולות, מעולות, כלומר, ההרגשה שלו הייתה מדויקת לגמרי, הפרשיות מעולות. אז כלומר, הכוח הישראלי של פחדכם ומוראכם, שהוא יוטל על הגויים, הוא פה, הוא קיים פה, ואנחנו ראינו אותו במשך עשרות שנים, שוב ושוב, במקומות מתי? כשצהל התנהג כמו שצבא אמור להתנהג. במקומות האלה, אני זוכר, בכניסה לחומת מגן, הייתי בתחילת המבצע, נכנסנו לרמלה, אתה לא מאמין, עיר של אלפי אלפי ערבים, אין נפש חיה, גם לא בחלונות, הכל סגור, כאילו לא גר שם אף בן אדם. למה? כי צהל באותו מבצע ידוע של חומת מגן התנהג כמו צבא. כל הדלתות היו סגורות, אף אחד לא ברחובות, לא בחצרות, לא בחלונות, כאילו לא גרים שם בני אדם, זה היה מראה לא יאמן. עכשיו, זה חוזר על עצמו, ראינו את זה עשרות שנים, זה חוזר על עצמו שוב ושוב. אם אתה בא ואתה לא מרפא את עצמך, פחדכם ומוראכם. עכשיו, תגידו לי, מה זה הביטוי הזה? כן, פחדכם ומוראכם. זה מוזר, מה? פחדכם זה הפחד שלכם. אז איך הפסוק אומר, לא יתייצב איש בפניכם, פחדכם ומוראכם ייתן לשם אלוהיכם על פני כל הארץ. הפחד שלכם, המורה שלכם, זה לא מובן. היה צריך להיות כתוב, הפחד מכם, המורה מכם. מה זה פחדכם, הפחד שלכם? אתם פוחדים. אומר המלבים על דרך הדרש כל כך יפה. הפחד, סוף מקור ג', הפחד והמורה שתפחדו אתם, הוא לא אומר אתם, אני מוסף כדי להבין, הפחד והמורה שתפחדו מהשם, זה ייתן פחד על כל הארץ שיפחדו ויראו מכם. שימו לב שחוזר אותו כיוון. זה לא בתחילת עקב, אתה מקיים מצוות, תקבל שכר. לא, המצוות עצמם נותנות לך את הגבורה ואת הכוח לנצח. הם עצמם מביאים את הברכה. אותו דבר בסוף פרשת עקב. פחדכם ומוראכם הכוונה היא, הפחד שלכם והמורה שלכם מהקדוש ברוך הוא, הוא יגרום ליראה אדירה של כל עמי הארץ ממך, כמו שנאמר מקור ד' בדברים כ"ח, יקימך השם לו לעם קדוש, כאשר נשבע לך כי תשמור את מצוות השם אלוהיך והלכת בדרכיו, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. כלומר, אם עם ישראל יראה את השם, יראת השמיים שלו גורמת לגויים לירא ממנו, לירא מישראל. זה עומק עצום פה. עכשיו, כלומר, יש לנו פה בעיה, כי בעצם אנחנו שואלים את עצמנו, מה פירוש? אז עכשיו אתה מחכה שכל עם ישראל יחזרו בתשובה? מה אתה רוצה שיקרה פה? עכשיו, מאוד מעניין, שם הבנים שמחה, כמו שהזכרתי, הוא אומר, מצווה אחת, יישוב ארץ ישראל, תתאחדו סביבה, זה יספיק. אבל יש זוהר מאוד מאוד מעניין, תראו איתי יחד מקור ה', הזוהר בידירה רבה, פרשת נשוא, קופלה, מדהי עמוד א', כל רישה דעמה, כל ראש העם, דלה התתקן הוא בקדמיתה, שלא מתקן קודם את עצמו, להתעמה מתתקנה, אז העם לא יכול להתקן. ואי הוא מתתקן, אם ראש העם יתקן את עצמו, כולה הוא מתתקנן, כולם יתקנו אחריו. ואי הוא לא מתתקן בקדמיתה, ליחלין עמה להתתקנה, הם לא יכולים לתקן את עצמם. שימו לב, יש בעם ישראל דבר שנקרא השפעה סגולית. השפעה סגולית. כמו שאתה אומר, שאם אנחנו נפחד ונראה מהשם, זה יגרום לאומות העולם לפחד ולראה מאיתנו. אותו דבר בתוך עם ישראל. אם ראש העם ירא את השם, אם ראש העם מתקן את עצמו, זה אחר כך משפיע על כל העם כולו. עכשיו, בוא נלך לתרבות המקובלת היום, כן? התרבות המקובלת היום, שאנשים אומרים לך, פוליטיקה, זה דבר מלוכלך. תגיד, אתה עושה צחוק? כל החיים שלך תלויים באותם מנהיגים פוליטיים. הם מחליטים הכל. מה ילמדו בבתי ספר? מה יהיה בהתיישבות? מה יהיה בכלכלה? איך תראה המשכורת שלך? כל דבר הם מחליטים. אז אנשים זלזלים. עכשיו, פה אנחנו לומדים עוד יותר, שיש השפעה סגולית בתוך עם ישראל, מי עומד בראש העם ומה מצבו. איך הוא עם תורה ומצוות? איך הוא עם פחד ויראת שמיים שלו? מה מצבו? מה שקורה עם ראשי העם, קורה עם כל העם. זה כבר, וואו, חברים, אתם מבינים? הקריטיות איננה רק ימין ושמאל, שזה לא אמור להיות קריטי. איך זה קרה? איך הגענו למצב הזה? הקריטיות היא האם יש לנו פה בשורה עמוקה, ישראלית, חדשה, ישנה, שיכולה להרים פה את כל העם. ואני אומר לכם, שבשנים הקרובות ממש, יהיו פה שינויים אדירים. כי אם עם ישראל כן מבין או לא מבין, בסופו של דבר כשזה מגיע הזמן, הקדוש ברוך הוא פשוט דוחף את העגלה קדימה. ואני אומר לכם, שהמרד הערבי פה בארץ ידוכה. נרצה או לא נרצה, אנחנו נצטרך לדכא אותו. ואני אומר לכם שבשנים הקרובות, שיטת המשפט במדינת ישראל תוחלף. משפט ישראל היהודי, השורשי, העמוק, יחזור. אני לא נביא, אני לא הקדוש ברוך הוא, הכל רק אמירה מתוך עיון של תורה. מתוך עיון של תורה. ואני אומר לכם שאם אנחנו רוצים שכל השינויים האדירים האלה, שעוד לא מניתי את כולם, יתרחשו ברחמים, אנחנו צריכים לקום ולפעול על מנת להביא את השינויים האלה. עכשיו, אנחנו עוד נחזור לעניין הזה, אבל יש מי שיגיד, תגיד לי מה, הכל זה השפעה סגולית? אז כאילו ראש הממשלה רק יחזור בתשובה והכל יסתדר? ברור שלא. ברור שגם צריך לדבר עם העם. בואו נראה את זה ביחד. מקור ו' לפניכם, אין היה, שבת פרק ב', סימן ר' מ' ו'. אומר הרב, אמנם ישנה השפעה בלתי מורגשת, השפעה סגולית. יש דבר כזה. היא מיוחדת בייחוד לכהנים המקודשים שעובדים בבית המקדש, שהם משפיעים באופן סגולי על כל עם ישראל, שגם בעבודות שהן דבר שבחשאי, כקטורת. מי נמצא שם? הכהן. מקטיר את הקטורת, המזבח הזהב בהיכל. הם עושים רוב טוב לבית ישראל. אז זה השפעה סגולית. ועל פי הערך הפנימי של בחירי אנשי הסגולה היותר רמים, מתעלה העם ומתקדש, זה משפיע על כל עם ישראל. מה חשבתם? בית המקדש זה איזה בניין, בפנים עושים קטורת. זה גורם בלבבות שינויים, זה משפיע על כל עם ישראל, כולם מתעלים. זאת היא קדושת התרומה המיוחדת לכהנים. אבל לא, לכן זה תרומה. אתה כאילו מרים, נותן לו, והוא בעצם מרים אותך כשאתה תורם לכהן, כן? לבית המקדש. אבל לא תצא ההשפעה הסגולית היותר עליונה להתחבר אל העם עם הכלל כולו, כי אם על ידי ההתחברות הגלויה של ההשפעה הגלויה, לא רק הסגולית, צריך גם השפעה גלויה, הבאה מפעולות ומדיבורים כאלה, הנשמעים ונקנים בלב כל הגוי כולו. מניעת ההכרה, כשלא מכירים, של צורך ההשפעה הרוחנית הגלויה, היא מביאה את כל היסוד לידי התמוטטות. אם אתה חושב אני אפעל רק סגולית ולא ילך לדבר עם העם, זה רחמנא ליצלן. כי הסגולה הרוחנית העליונה שהיא אומנם מוכנת בכוחה לנטל ולנסה את כל הקרב אליה, וגדולה שימושה יותר מלימודה, אבל רק בזה ההשפעה הסגולית תמצא מקום, כשיעזרו להבנתה הכללית והרשמת העליוניות, כן, האלוקיות והדעה הגדולה שבה, על ידי הכשר של השפעה גלויה, של לדבר, של להשפיע, של להסביר, שהיא דוגמת עבודת הלוויים. אומר הרב, זה השילוב בין הכהנים ללוויים. השילוב בין הכהנים ללוויים זה הכהן, השפעה סגולית, והלוי מדבר. הלוי מסביר. הלוי עושה עבודה גלויה. הכהן עבודה שבחשאי, הלוי עבודה גלויה. זאת אומרת, אנחנו לא מצפים רק לפן הסגולי. ברור שגם צריך לדבר וגם להשפיע. אבל אתה לא יכול לוותר גם על הפן הסגולי, על אותו כוח פנימי שהוא משפיע ומשנה את הכל. עכשיו, יש פה לכאורה עוד דבר שצריך להבין אותו, מה הוא עושה פה בתוך כל הסיפור הזה. הרי התחלנו את הפרשה, והיה עקב תשמעון. אז תראו איתי יחד, במקור זין, דברים פרק זין, והיה עקב תשמעון, אז אומר אור החיים הקדוש, והתבאר על דרך אומרם זל בבראשית רבה פרשה מבית, אין והיה, והיה עקב תשמעון, אין והיה, אלא שמחה. מה עושה פה השמחה פתאום? בתוך כל הסיפור הזה, מה עושה השמחה? עכשיו אנחנו הולכים ללמוד דבר שהוא ענק. איך אומרים? גם אני חוזר בתשובה בעניין הזה. כאילו, שימו לב טוב. אין והיה אלא שמחה. והנה, אומר האור החיים הקדוש, אדון הנביאים, משה רבנו, בא בנועם דבריו להעיר במוסר נעים, כי אין לאדם לשמוח, אלא כשישמור לעשות את כל אשר ציווה השם לעשות. אז אומר האור החיים על דרך המוסר, אתה יודע מה זה והיה? מה זה שמחה? שמחה זה לא נופש באנטרטיקה, שמחה או באמריקה. שמחה זה כשאתה זוכה לעשות מצווה, זה שמחה. והיה לשון שמחה עקב תשמעון. זה גם יביא שמחה פה בארץ, בעם ישראל, במדינה, בכל מקום זה יביא שמחה. אבל מרן הרב קוק לוקח את זה למקום מאוד מאוד מיוחד. תראו איתי יחד מקור חטא, אין היה ברכות, פרק א', פסקה קוף נון זין. אמר רבי אבא בר זבדה אמריו, אבל, חמנה אצלן, חייב בכל מצוות חוץ מן התפילין. תפילין לא מתאים לאבל, שנאמר בהם פאר, שנאמר פארך חבוש עליך. מה הכוונה? למה פאר לא הולך עם העצבות של האבל? למה? זאת אומרת, תכלית הפאר וההידור, בשביל מה אתה עושה דברים מפוארים, מהודרים, בשביל מה? מה, אתה פה, לא יודע, להוציא את העיניים למישהו, מה אנחנו? אנחנו יהודים. אז למה צריך פאר והידור? תכלית הפאר וההידור היא תמיד לפעול על זולתו. זה כאילו משפיע. כדי להשפיע, צריך לבוא ככה בפאר, בהידור, לעשות בית מדרש מהודר, לדבר, לא יודע, להתלבש אולי גם, אנחנו דווקא גם מהפשוטים, אבל כן. אז הוא אומר, תכלית הפאר וההידור היא תמיד לפעול על זולתו. גם תכלית הידור מצווה. למה אנחנו עושים הידור מצווה? תיק יפה לתלית ולתפילין, עם איזה דוגמה יפה, בשביל מה? תשמע, תביא איזה משהו פרקטי, ושלום, מה? למה צריך פאר ועידור? גם תכלית עידור מצווה היא עצת השכל לפעול על הרגש. ויש בזה גם כן עניין הקרוב לפעולה על הזולת. כלומר, כמו שאתה רוצה לפעול על הזולת על ידי עידור ופאר, אז גם כשאתה עושה את המצווה, אתה רוצה שזה יפעל עליך, שתתרגש יותר עם המצווה, אז אתה בא להניח תפילין ולהוציא את התלית, ויש לך תיק יפה עם דוגמה יפה, זה ככה מרגש אותך. אומר הרב, והתפילין הם לזה התכלית, להשפיע. על כן אמר רבי אליעזר הגדול על פסוק, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, אלו תפילין שבראש. והנה, אז כלומר, מה זה וראו כל עמי הארץ? התפילין עניינם פאר, שהוא בא כדי שיראו ששם השם נקרא עליך. והנה, לפעול על הזולת צריך שתהיה הנפש במעמד עוז וחדווה. אז בחדוות השם אשר עליו, יוכל להמשיך גם כן את זולתו לדרך אורה. כלומר, אם אתה בא ואתה רוצה לקרב את עם ישראל, לאביהם שבשמיים, אתה לכאורה מדבר דברי תוכחה. הוא אומר, כן, כן, אבל תעשה את זה עם שמחה. חברים, צריך להתחזק בעניין הזה. כן, עם כל הכאב על המצב של הדור ועל הבלבול ועל ה... כן? צריך לעשות את כל התוכחה הזאת, אבל לעשות אותה בשמחה. בוא נראה הלאה. אומר הרב, פסקה היפהפייה, אבל בעת נפשו מתמוגגת מעוצב, אם כי גם מהעוצב תצאנה תולדות טובות לנפשו, כן? אבל נמנע וגם אינו נכון שישתדל בכוח העוצב לפעול על זולתו ולהרחיב אותו, כי בהתפשטו לזולתו אי אפשר לו להביא טובה. למה? כי אתה אמנם גיבור, אבל עצוב, לא טוב, לא משפיע טוב. על כן בעת גבור העוצב, כמו האבל, חמנה לצלן, אין תעודת התפילין שנקראים פאר הולמת לו. אז הוא לא מניח תפילין. תפילין זה פאר, זה שמחה. אז אתה עצוב לא יכול. כי בהתפשטו לזולתו אי אפשר לו להביא טובה. סליחה, על כן בעת גבור העצב אין תעודת התפילין שנקראים פאר הולמת לו, כי רק התכנסות הכוחות יפה אז. אז יבוא למטרתו עד עת יאיר השם לו ויגיע חשקו את החושך שלו, יאיר לו את החושך. בשובו, בתשובה שלמה, באהבה. עכשיו תקשיבו למשפט הבא. זה לא יאמן, חברים. וייסר רבים בדרך אורה וחדווה, כי אור זרוע לצדיק, ולשרי לב שמחה. אומר הרב, אתה בא לייסר את הרבים, להגיד להם, חברים, אנחנו צריכים להתיישר, אנחנו לא בכיוון, תעשה את זה עם אורה, אורה של תורה, אורה של גדלות, בשורה טובה, בשורה של התחדשות, וחדווה, ועם שמחה. זה דבר מדהים, שצריכים בהחלט להתחזק בו, את כל התוכחות שאנחנו אומרים, לבוא ולומר, חברים, צריך לתקן את זה ותקן את זה, ואנחנו לא בכיוון, וזה נעשה מתוך באמת דאגה אמיתית למצב עם ישראל. אומר הרב, עם כל הכבוד, תעשה את זה, אבל תעשה את זה עם אורה, אורה של תורה, עם גדלות, ושמחה. כדי לפעול על זולתו, צריך שמחה. אז והיה עקב תשמעון, אומרת לנו התורה, חברים, בואו דבר ראשון, בואו נתחיל, שים חיוך על הפנים. דבר ראשון, תן חיוך. תחייך, תדבר עם חיוך, תדבר מתוך שמחה. עכשיו תתחיל לתקן מצוות, תתחיל לתקן פחדכם ומוראכם מהקדוש ברוך הוא, שיביא פחדכם ומוראכם על הגויים, ויראו מכם כל עמי הארץ. כן? טוב, אז זה עוד יסוד מאוד מאוד גדול ומאוד מיוחד. אבל עכשיו אני רוצה לקחת אתכם לשאלה הגדולה. למה? מדוע אנחנו לא קמים ופותרים את הבעיות שלנו? למה אנחנו לא קמים ופשוט פותרים את הבעיות שלנו? למה אני מקבל כל הזמן תגובות שאומרות, ובוא נגיד את זה עם חיוך על הפנים, כן? תגובות שאומרות, תשמע, אתה יודע, אתה מדבר בדיוק לעניין, אבל אתה היחיד שמעיז לדבר פשוט. אנשים חושבים, לא מעיזים לומר. ואתה פשוט אומר את מה שאנשים אחרים פוחדים לומר, כן? אבל למה? למה הדור הזה פוחד מהצל של עצמו? ברור שהוא פוחד מהצל של בגץ. פוחד מהצל של מערכת משפט מעוותת. הכל ברור. אבל הרי, שימו לב, הרי הרמב״ם, בלכות מלאכים, מקור ת' לפניכם, פרק ו' הלכה א', הוא אומר שאתה יכול להשאיר פה גויים, בתנאי שהם מקבלים את עול היהודים עליהם. והעבדות שיקבלו הוא שיהיו נבזים ושפלים למטה. זה לשון של חזל, נבזים. אין הכוונה פה עכשיו תחיל, לא יודע, לדרוך עליהם, כן? אבל לא ירימו עלינו ראש, הוא כתב פורש, ולא ירימו ראש בישראל, אלא יהיו כבושים תחת ידם. איזה חוצפה צריך אותו מחבל ערבי, כדי לעמוד מול אנשי כוחות ביטחון של עם ישראל, לחטוף נשק ולראות בו. איזה חוצפה צריך? זה לא אותו רגע חטף את החוצפה הזאת. הם באים לשם כשהם כבר מקווננים לחפש את הפרצה. הם מרימים את הראש. עכשיו, מורנו הרב צבי יהודה, כהמשך לתורת הרב קוק, השאיר לנו כלל מאוד מאוד ברור וחותך. ומי שקוקניק אמיתי, צריך להתיישר עם הכלל הזה ולא לספר סיפורי סבתא. תראו איתי יחד מקור ת' שורה שנייה, בשיחות הרב צבי יהודה על ארץ ישראל, עמוד 116. אמר הרב צבי יהודה, באופן פרטי, כפרטים, הערבים יכולים להישאר פה בתור מיעוטים. ואם הם לא יגרמו לנו צרות, ולא ימרדו בשלטוננו, אלא יקבלו את ממשלתנו על הארץ הזאת, לא נפגע בהם, יכולים להישאר פה. ובשיעורים אחרים כבר הבאנו את כל הרקע הלכתי, את הרמב״ם, הרעבד, הכסף משנה על הרמב״ם, הכל הבאנו. מה אומר פה הרב צבי יהודה? כל עוד הערבים לא מורדים בנו, לא עושים לנו צרות, יכולים להישאר פה. אם הם מורדים בנו, אם הם עושים לנו צרות רוחניות, מעשיות, בריאותיות, מכל מיני סוגים ומינים, הם לא יכולים להישאר פה. הרוע הערבי חייב להיות מגורש מהארץ. נקודה. אלה שבאמת, אחרי בחינה מדוקדקת, נראה שבאמת הם מוכנים לגור כפרטים במדינה יהודית, לא עושים צרות, כמה, כמה כאלה. אם הם כאלה, קולם לא נשמע. בטח בכפרים כאלה שהם ממש קיני צרעות. למה אתה משאיר אותם בארץ? כי אתה מפחד. כי אתה מפחד. כי אתה מפחד. יש לנו פצצות כאלה, מטוסים כאלה. עשינו ככה, עשינו ככה. מודיעין שאין כמוהו. הגענו בדיוק לשם, בדיוק לשם. תגיד, סליחה, סליחה. יש לך פה, לא בחצר האחורית, באמצע הסלון. יש לך פה מרצחים על גבי מרצחים. אתה נוסע בכביש 6, חומות בגובה של, לא יודע, 12 מטר. מה קורה? לא, מעבר לקיר, שוכנות מפלצות שיכולות לראות על כביש 6. מה נסגר? ככה זה חיים? הרגילו אותנו, אנחנו אפילו לא שמים לב באיזה מציאות אנחנו חיים. אנחנו חיים כמו שפני סלע פחדנים, שמאוימים כל הזמן על ידי שועלים, מרצחים, ובכל מקור צריכים להיזהר. אתם מבינים? אנשים התרגלו. אתה נכנס למרכז מסחרי, יש מאבטח. יש מגמת, מגלי מתכות. למה? זה לא היה פעם. למה כל המדינה מלאה במאבטחים, בכל מקום שאתה הולך? למה כל הזמן אתה צריך להיזהר? כל היישובים מגודרים עם גדרות. היום ברוך השם החוות כבר בלי גדרות. אבל ביטחונית, אתה כל הזמן צריך להיזהר. כאילו, אתה נותן לחיות טרף את האפשרות להקות בך, כשכל הכוח בידיים שלך. למה עם ישראל לא קם ומשנה את זה? למה? בוא נשאיר מבט. הרי אנחנו בשנים הקרובות נהיה מחויבים לשנות את זה. מה שקרה בעזה בטווח, זה הודעה. חברים, או שאתם מתיישרים, או שתראו מה יקרה. זה הודעה, זה לא קרה, תקלה, תאונה. ביוש הדבר הזה הרבה יותר בקלות. אין מערכת רואה יורה, אין כלום. מספיק שכל הכפרים האלה קמים, מציטים בבת אחת את כל האזור. מה אתה עושה? כמה מטוסי כיבוי יש לך? כמה? כמה שטח אתה יכול לכבוד? הם שורפים את המדינה. וזה עוד כלום. נשקים מאות אלפים של כלי נשק בלי שום הגזמה. מה אתה בדיוק עושה מולם? אין לך מה לעשות מולם. בוא נבין את זה. מי שחושב שזה אמירה סתמית, תראו מה רחפה נפץ עשה בלבנון. צהל לא יצטרך להתגבר עליו. עד רגע זה עוד אין פתרון. מה עם רחפני הנפץ שיצאו מיהודה ושומרון, מקלקיליה, מטול קרם, מאיפה שאתם לא רוצים? מה תעשה? מה תעשה? אנחנו חיים בללה-לנד, בואו נבין את זה, אנחנו חיים כמו הזויים. למה עם ישראל לא קם ופותר את הבעיות שלו? השגת עוד אישור ליישובים, עוד אישור לפה, זה תקציב לפה, זה מצוין, זה יפה, זה לא זה. זה לא זה, בבעיות האמיתיות אתה לא מעיז לגעת. בשורה משמעותית, יסודית לדור של תיקון המצב, אתה לא מעיז לגעת בזה. ואתה מאוים על ידי השמאל. בטח שתהיה מאוים, איזה בשורה יש לך? שישרת עוד כך וכך יישובים, כל הכבוד, אבל בוא, זה לא בשורה. זה לא הבשורה שעם ישראל צריך היום. ואני נתתי עוד רק את ההתחלה. אתה מתעסק לי, אנחנו נמשיך בשינוי מערכת המשפט. לא! לא! לא תתעסק לי בשינוי מערכת המשפט. בהחלפת שיטת המשפט. אף אחד לא מעיז להגיד את זה. אף אחד לא מעיז להגיד את זה. למה? לא תראה מהם. בנוי על ויה עקב תשמעון, על כוח המצווה. בנוי על פחדכם ומוראכם. יראת שמיים שלך, עומק האמונה שלך, הגדלות הרוחנית שלך, היא זו שנותנת לך את הכוח. ואם אין לך את הכוח, תחזור הביתה, לך לבית מדרש ותבנה את עצמך קודם כל, ואחרי זה תבוא לספר לנו שאתה תעשה את השינוי הגדול. חברים, הרב אמר לנו שזה צריך להיות בשמחה. אז בואו נתחזק בשמחה, אבל לתקן אנחנו פשוט חייבים. זה הכל, כי הגיע הזמן. חזקו וימצאו.